אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסקט מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. ושלום לזמרת היוצרת מירה עווד.
שלום ערן, מה שלומך?
אני בסדר, כיף הקינתי, מה נשמע?
וואלה מניחה, מה אני אגיד לך, סוף סוף אפשר לנשום לרווחה קצת.
זהו, את נשמעת מאוד, איך אומרים, כאילו טוב לך, רווח לך אחרי שבוע או יותר קשה, נכון? תקופה קשה שעברה עלייך ועל משפחתך, תכף נסביר בדיוק, נכון?
אני אגיד לך, לא נעים לי, כי אני ממש לא במרכז הדרמה, כן? זה לא דרמה שקרתה לי, פשוט חוויתי אותה ממקום, אתה יודע, אני נשואה לאוקראיני, וההורים שלו עוד חיים חיו באוקראינה, ופתאום התחיל המצב הזה, ובהתחלה אתה לא רוצה לדמיין שזה יגיע לכדי הרוע והנוראיות הזאת, אבל לאט לאט התחלנו להבין שבאמת המצב מחמיר ומחמיר, ואז כן, ואז בן זוגי קוסטה, פשוט ארגן מבצע להוצאת ההורים מאוקראינה, אז פתאום נשאבנו לתוך המציאות הזאת באמת.
תכף אני ארצה לשמוע ממך קצת יותר על איך את מסתכלת על מה שקורה, ועל התחושות, אבל אני מבין שקוסטה לידך, נכון? קוסטה מוגילביץ'.
קוסטה כאן, כן, כן.
כן, כן, מה שלומך?
שלום, מה שלומך?
הכל טוב, הכל טוב.
אני מניח שאתה...
עכשיו הכל טוב.
כן, עכשיו, בוא נדגיש שעכשיו הכל טוב, נכון? כי ההורים שלך, קוסטה, סטאס ונטשה, עזבו הכל, ובאו, מאיכן הם באו באוקראינה?
הם מעיר שנקראת ניקולאייב, או באוקראינית ניקולאייב.
כן, פה בימים אלה חשוב כל הזמן להביא פעם אחת את הגרסה הרוסית, פעם אחת את הגרסה האוקראינית, שלא יחשבו שאנחנו פה תומכים, שאנחנו עושים אפליה.
כן, שזה חסם משמעות, ושזה עוד הזיה של המציאות הנוכחית, ששני הימים שחיו כל כך הרבה שנים ביחד, עכשיו רבים על איך מבטאים את העיר.
כן. ומה הם מספרים? כלומר, הם הגיעו מתי הם נכנסו לארץ?
הם נכנסו לארץ אתמול בבוקר, אחרי שהיו בדרך שלושה ימים. אני התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם שיש לכם חצי שעה לארוז את התיק הכי קטן שאתם יכולים לקחת. לקחת מסמכים, כסף לדרך, אוכל שתייה, בגדים חמים, ועוד חצי שעה מחכה לכם אוטובוס למטה. וזהו, ככה התחיל המסע.
קוסטה, היו להורים שלך תוכניות בעבר לבוא לארץ, לעלות לישראל, או שזה דבר שבכלל לא בא בחשבון, אלא ברגע שהתחילה המלחמה?
אבא שלי, ככה, הסיפור שלי שאבא שלי יהודי, אז איכשהו תמיד הייתה לו כנראה זיקה יותר גדולה לחיות כאן, והוא נגיד כן היה שוקע לעלות לארץ. אמא שלי, אין לה שורשים יהודים, וגם היא מאוד מאוד לא אוהבת את המזג האוויר החם. וגם המנטלית הישראלית.
אני אסתדר מצוין עם אמא שלך, קוסטה, תהיה בטוח.
כן, כן, אז בוא נגיד שבאוקראינה מנוסה סוף בחוץ, אז היא פותחת חלונות כדי שיהיה לה קרייר ונעים בחדר השינה.
כן.
אז כן, אז בעיקר בגלל אימא, בעצם כל השנים האלו הם לא, הם בסוף החליטו לא להגיע לכאן.
אני חייב לשאול אותך, קוסטה מוגילביץ', שאתה מספר עכשיו כאן בצורה כל כך גלויה על אביך, על שורשיו היהודים של אביך, ועל כך שלאמך אין שורשים יהודים, ואתה רואה את התמונות מנדבג, ואתה רואה את הדיון הציבורי שיש פה בארץ לגבי יהודים ולא יהודים, ומי כן ייכנס ומי לא ייכנס, ומכסות, איך אתה מסתכל על זה, איך אתה מגיב לזה?
שמע, יש בזה מורכבות. אני מסתכל על הסיפור האישי שלי, ואין לי ספק שעצם זה שיש לי שורשים יהודיים, זה אפשר לי בעצם לחיות במדינה הזו ולקבל אזרחות, ואני מודה להזדמנות הזו. זאת אומרת, באתי לארץ לפני 22 שנה, וברור לי גם שלו הסיפור והעלילה של המקום הזה, שבעצם כן נותן יחס וקשר ליהדות, אני כנראה לא יכולתי לאפשר לעצמי חיים טובים יותר. יחד עם זאת, יש גם את הצד האומני, שהוא גם בתוך הזהות שלי הוא צד מאוד מאוד משמעותי, וככה אני חי את חיי, שבעצם אני לא מודד אנשים ולא בוחן אותם על סמך הלאום שלהם ועל סמך המקום שממנו מגיעים, ובמיוחד בסיטואציות כאלו, שאני אגיד לך את האמת, אני בשלושה ימים האחרונים הייתי בקשר, לפי דעתי, עם קרוב ל-100-200 איש, שלא הכרתי וואו. אותם לפני זה.
וואו.
כי המסע התחיל וזהו, אתה במוד מלחמה וכל מעבר להגיע מעיר לעיר, לחצות גבול, להגיע לעיר האוהלים, לעלות לאוטובוס ההוא, זה הכל מתארגן דרך מתנדבים מדהימים, מכל מיני ארגונים, חלקם רשמיים, חלקם זה פשוט אנשים שאתה יודע, מולדובנים שהחליטו שהם רוצים לעזור לאוקראינים ובאו לגבול ומחלקים אוכל. ואנשים שבאים עם הרכבים שלהם ופשוט נסיעים אנשים ממקום למקום. ואתה מבין שבעצם בסופו של דבר זה כל כך לא משנה. זה כל כך לא משנה מה הלאום שלך, כל כך לא משנה מה השורשים שלך, כולנו בני אדם, כולנו אנשים שרוצים לחיות בשלום, ובמיוחד ברגעים כאלו זה ממש מתעצם והופך להיות למשהו שהוא נועה ברור ומובהק.
כן, זהו, אני רוצה להזכיר שאנחנו בשיחה עם מירה
עווד
וקוסטה, אבל רגע, אני רוצה שנייה לשאול, לפני שאני פונה אלייך, כי יש לי כמה דברים לשאול אותך. אתה בעלה של מירה עווד, הזכרנו קודם את השפה הרוסית, את השפה האוקראינית.
אנחנו מעדיפים מונחים של בני זוג.
סליחה, אוקיי, אני קיבלתי. אתה בן זוגה של מירה עווד. קוסטה, איך הערבית שלך? אנחנו בתוכנית מרחבת, זו תוכנית שעוסקת...
שוואי.
ערבי?
למדתי חצי שנה, יש לי בסיס, אבל רחוק מלהיות שפה שאני יכול לדבר בה.
אוקיי. בסדר, טוב, יש לך מורה טובה, אני חושב, בבית.
בסדר, אבל אתה יודע כמה זה קשה ללמד מהבסיס.
כן, מאוד. אז מירה, אני חוזר אלייך, מירה עווד.
הוא מתכוון להגיד שצריך הרבה סבלנות ולמירה אין.
זה אפילו אני יודע שלמירה אין. תגידי, מירה עווד, אני זוכר אותך בהמון הופעות שקשורות לכל מיני מחוות הומניטריות ועזרה לאסונות ובאירועים שאת תמיד מתגייסת לעזור לאחרים, ופתאום את מוצאת עצמך מתגייסת לעזור למשהו שהוא ממש בתוך הבית שלך, למשפחה שלך, נכון?
נכון. תשמע, מה שאמרת, בדיוק, אני כאילו, זה באופן טבעי בטח היינו מתגייסים איך שרק אפשר, אבל פה באמת זה היה אנשים שאכפת לי מהם באופן ישיר, ובכיתי אין סוף מדאגה, ולא האמנתי למה שקורה. אבל אני רציתי לחזור טיפה לנקודה הקודמת שדיברתי.
בבקשה, כן.
אני חושבת שזה מקום מאוד מעניין.
בבקשה.
קודם כל, מדהים שיש מקום ליהודי העולם לתפוס מחסה. מכל מיני בעיות, ולא רק מנאציזם ולא רק מזה, מכל דבר שקורה, זה יפה שיש מקום שאנשים יכולים לפנות אליו ומיד יתקבלו. ויחד עם זאת, היה לי קשה לראות בימים האחרונים, אפילו בתוך הצוות הזה שעזר לאנשים, שהיו צריכים כל הזמן לבדוק, רגע, יש לו שורשים יהודים או אין לו שורשים יהודים, ולא להגיש יד עזרה פשוט בנדיבות, כי המתנדבים רצו לעזור, רוצים לעזור לכל אחד באשר הוא, להוציא אותו, להכניס אותו, להציע, לתת מחסה, אבל לא היה להם את המשאבים, כי אף אחד אחר לא הציע, כי המקום הזה לא הציע את המשאבים לאנשים שהם לא יהודים, וזה היה קשה לחוות.
את מסוגלת להבין את זה.
גם בשביל המתנדבים עצמם.
מעבר לעמדה שלך, שהיא עמדה שאני יודע שאת מקפידה מאוד, לפחות בהיבט הפוליטי, תמיד להשמיע אותה, אבל את מסוגלת להבין את המצב המאוד מאוד מורכב הזה. אגב, אפרופו האייטם הקודם שלנו, חוק האזרחות, שמצד אחד זה הבית של יהודים שבכל מקום בעולם נרדפים, ופה הם יכולים למצוא את הבית הבטוח שלהם, ומצד שני, המדינה הזאת, כדי שהיא תישאר בית בטוח, לפחות בראייה של מי שמנהלים את הבית הזה, כדי שהיא תישאר מקום בטוח, היא צריכה לנהל את זה בצורה של מכסות, או בצורה של חוקים, בצורה של תקנות שישמרו על כך שגם אם זה לא נעים, וגם אם מתחילים לדבר בשפה לפעמים ביטחונית או דמוגרפית, פתאום כמו שאת אומרת, זה מציב אותך כמירה עווד במצב מביך, נכון?
אני אומרת לך שלדעתי אפשר לשמור שהמדינה תהיה עדיין מחסה לכל יהודי העולם, ועדיין לפתוח את הלב קצת יותר לנזקקות של אחרים. במצב חירום מטורף, אפשר טיפה לפתוח את הלב ולהגיד, נטפל בזה אחרי זה, בבעיה הדמוגרפית, או whatever אנשים מפחדים ממנו פה. אני חושבת שיש מקום לפתוח טיפה את הלב ולרצות. ברור שאנחנו מדינה קטנה, ויש מכסות, בכל מדינה יש מכסות, אוקיי? אבל המכסה פה יש לה מין נופח ואיזה אופי טיפה יותר בעייתי, זה הכל. כל מקום יש לו מכסות, לא כל, מדינות לא יכולות להכניס 40 מיליון אוקראיני עכשיו, אוקיי? לכל אחד יש את הסיבולת ואת היכולת שלו לעזור במידה שהוא יכול, לפי גם כלכלה ומצב סוציו-אקונומי, ברור שצריך את החישובים, אבל בדרך כלל, ולא באופן, גם אם יש, זה לא באופן גלוי, זה לא יהיה לפי הדת של הבן אדם.
טוב, מה עכשיו מבחינת ההורים של קוסטה, מה הצעדים של הימים הקרובים לקליטה שלהם כאן בארץ?
עכשיו אנחנו, הם עדיין בגדר תיירים, אם אני לא טועה קוסטה, נכון?
כן, כן, כן. תשמע, אתם יכולים להתקים לתושש, הם בטראומה מטורפת, ובאו חולים, אז יש איזו תקופה של נהיה להתאוששות, וכן, מתחילים, אתה יודע, גם לא תקיים חדשים, לא טוב ולא רע.
אוקיי, טוב, אנחנו כל כול שמחים בשמחתכם, שבשמחתך כמובן ספציפית קוסטה שעורך יצליחו להגיע לארץ בשלום ובביטחה, ואנחנו מקווים שהשמחה הזאת תהיה שמחתם של כל האוקראינים, שהסיפור הזה יעצר, שהמלחמה הזאת תיגמר במהרה, ושכל מי שעזב את ביתו, נאלץ לעזוב את ביתו בגלל המלחמה הרעה הזאת, יוכל לשוב לשם, בביטחה, וכל מי שרוצה לנסות במקום אחר, כמובן, תחת המגבלות שדיברנו עליהם, מירה, שהדברים האלה יצאו לפועל בקרוב. קודם כל, תודה רבה, וברוכים הבאים לישראל, אוריו של קוסטה מוגילביץ'.
תודה רבה, אני ממש משפט קצר, אני נתן את הזמות ואני אומר שכל מי שרוצה לסייע, יש המון המון ארגונים, זאת אומרת, ארגונים שפועלים בחול, ולעזור לאנשים לצאת מאוקיין, ארגונים שעוזרים לאוקיינים שיצאו מאוקיין ונותנים עזרה מוניטרית במדינות השכנות, וגם בארץ יש המון אנשים שמגיעים, ובאמת, אנשים שאין להם כלום.
מדהימים.
אני שומע סיפורים קוראי לב, אז מי שיכול פשוט תיכנסו, תחפשו, אני בטוח שיש בפייסבוק המון קבוצות, כל עזרה, אם זה כספית ואם זה להביא קצת כלי אוכל או בגדים, האנשים האלה באמת יצאו משם, הם תיקי גב.
תודה. תודה רבה על המסר הזה ועל התזכורת הזאת.
ותודה ערן על השיחה, כרגיל.
תודה, תודה מירה עווד, תודה רבה, וגם לבן זוגך מירה עווד, לקוסטה מוגילביץ', על הדברים האלה.
לבן זוגי, לא בעלי.
הכל, הכל, הכל רשום, ויתוקן כדי שלא נעשה את הטעויות האלה. תודה רבה, תודה.
תודה ערן, ביי, יתראות.
יומנה של פועלת היא סדרה דוקומנטרית שעוקבת אחר האנשים הנשכחות בחברה הערבית. נשות הצללים, אנשים שנמצאות בשולי השוליים ברחוב הערבי ובכלל בשוק העבודה. נשים שמרוויחות שכר מינימום, פועלות פשוטות, נשים שעובדות בניקיון או בחנויות סופרמרקט במפעלים. נשים שבדרך כלל לא מסתכלים עליהם, לא מדברים עליהם, בטח לא בימים שלא מציינים בהם את יום האישה, אבל בערוץ מכאן 33 החליטו שלא רק ביום האישה ידברו אליהם, אלא במסגרת סדרה שלמה של 8 פרקים, ואיתנו עכשיו היוצרת הבמאית והעורכת הראשית של יומנה של פועלת. שלום לך, סוהא ערף.
שלום, ערן.
כיף הכינתי, מה נשמע?
אני בסדר גמור יחסית למצב.
כן, המצב, בכל שבוע המצב הוא כבר מצב אחר, אבל תמיד יש על מה לדבר. בוא נדבר אבל ברשותך קצת על אנשים השקופות, ועל למה את, סוהא ערף, בכלל בחרת לעסוק במה שאת מכנה כאן, נשים שקופות, אנשים שאף אחד לא סופר בחברה הערבית.
אני בדרך כלל, מה שמעניין אותי זה כל הקבוצות הנחלשות בחברה הערבית. וגם כל האנשים שלא נמצאים בקדמת הבמה. בדרך כלל, אם אנחנו מתייחסים לנשים ערביות, אנחנו מביאים סיפורי הצלחה של רופאות, שהפכו להיות מנהלות מחלקות שזה. כל הכבוד להם, באמת.
נכון.
אני מאוד מעריכה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
שופטות, כל הכבוד להם, באמת עשו קריירה מדהימה.
כלומר, את מדברת על זה שבדרך כלל התקשורת, אגב, לא רק התקשורת העברית, התקשורת העברית והערבית, כשהן רוצות להגיעות ליום האישה, אז מדברות על האישה שהצליחה לחצות או לעבור את תקרת הזכוכית, נכון? כלומר, אלה שהגיעו למקומות בכירים בחברה. אבל
נכון, אבל אף אחד לא מתייחס לנשים הפשוטות שהן רוב החברה. החברה, לא כל הנשים מנשות קריירה אקדמיות, עם תארים ומחקרים ומנהלות, כן? והייטקיסטיות. יש מלא נשים בכפרים, בערים, שפועלות פשוטות. ורובם אף אחד לא מזכיר אותם. כמוני, אני הולכת לסופרמרקט, אף פעם אני לא מסתכלת על השם של הקופאית, או זאת שמארגנת את המוצרי חלב, או זאת שמנקה בקניון, אם אני נכנסת לשירותים. אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא מדברים איתם, אנחנו לא יודעים אפילו איך קוראים להם. ואז אני מצאתי לנכון דווקא כן להתייחס לאותה שכבה נחלשת שאף אחד לא מתייחס אליה ואף אחד לא רואה אותה.
כמו למשל, מה בחרת בסדרה הזאת להתמקד?
בחרתי באישה מג'ואריש, שאיבדה את הילד שלה בפשע מאורגן, אבל היא מנקה את בית המשפט המרכזי.
עובדת ניקיון בבית המשפט, כן.
נכון, והיא בו זמנית כאילו לוחמת חופש להכניס לכלי את הרוצחים של הבן שלה, בו זמנית. לקחתי עוד אישה מכפר ערבי מוזיין, אישה מדהימה ומיוחדת במינה, שבעלה היה נגר, בעל נגריה נורא גדולה, ומצליחה בערבי. פתאום הבעל חטף סרטן פנקריאס, שהוציא אותו עם נכות מאוד גדולה.
סרטן בלבלב, כן.
כן, לבלב, והוא איבד את כושר העבודה שלו, והיו לה ארבעה ילדים, הגדול בן 10, הקטן בן 5. ואז היא תפסה את מקומו בנגריה, והאישה למדה, לימד אותה, והיום היא אחת מהצבעיות, הצבעיות יש לה, הצבעיות המטבחים הכי מפורסמת בצפון, כל הנגרים באים אליה, והיא מלמדת שלושה ילדים באוניברסיטאות, אחד כבר סיים רפואה, השני לומד רפואה, ועוד בת לומדת סיעוד. הלכתי על עוד אישה, אלא דוגמה שפתחה מטבח, היא מכפר ג'ת במשולש, האישה התגרשה, לא היה לה כסף, יש לה עוד ילדים בבית, אז התחילה לאפות לחם עם פיתות עם בטר בבית ולמכור, ולאט לאט גדלה, התחילה כאילו למכור אוכל מוכן מתוך הבית, והיא פתחה מטבח, פתאום יש לה מטבח של אוכל מוכן, הראשון באזור המשולש, בהנהלת אישה. זה עוד סיפור, לדוגמה שהלכת עליו. הלכת על שתי אחיות עברות מטורעם, עברות מלידה, ששתיהן כאילו אקדמיית, שתיהן אחד סיימה תואר שני, במזרח תיכון, ואחד תואר ראשון, אבל אף אחד לא הסכים להעסיק אותם בתור מורות. אז שתי האחיות פתחו חנות בגדים, שזה אבסורד, עם עברות, עם חנות בגדים.
וכשאת מחברת סוע ערף, הבמאית והתסריטאית הראשית של יומנה של פועלת, כשאת מחברת ביחד את כל הסיפורים האלה, מה הנקודות שאת בעיקר מבחינה בהן כשהמכנה המשותף של אותן נשים שקופות?
המכנה המשותף של כל הנשים השקופות, שהם אף פעם לא ידעו כמה כוחות פנימיים יש להם, עד שהן נקלעו לאותה סיטואציה, או שהבעלים שלהם חלו, או שהן התגרשו, או שהילדים גדלו, והכסף שהבעל מרוויח זה לא מספיק כדי לפרנס את המשפחה, ואז הם יצאו לשוק העבודה, והם גילו את העוצמות הפנימיות שלהם. ואני חושבת שכל הנשים, יש להם המון עוצמות, רק צריכות את ההזדמנות כדי לגלות כמה כוח יש להם.
סועה. ברשותך, בואי נעבור לסוע אחרת, שהיא גם אחת מהכוכבות של הסדרה שלכם. סוע חמד, שלום סוע חמד.
שלום לכם.
אלן, מה שלומך? מה איתך?
בסדר. אני בסדר.
בואי תספרי לנו, ככה, תני לנו איזה כרטיס ביקור קצר. מאיכן את ומה המקצוע שלך בחיים? מי את, סוע חמד?
אני סוע חמד מכפר ירקה, בת 42, נשואה פלוס ילד. אני עובדת נהגת אוטובוס. ופלוס עובדת גם מורה לנהיגה.
נהגת אוטובוס.
כן.
את אומרת שאת מאירקה, נכון? אז את בת העדה הדרוזית, נכון?
כן.
אוקיי. אני מניח שיש המון נהגות אוטובוס דרוזיות, נכון?
את האמת אגיד לך, לא. בכפר שלי לא, בעדה אין, אבל אני שמעתי שיש עוד אחד.
אוקיי, עוד אחת.
כן.
אוקיי. וכשסוע ערף בא אלייך ואמרה, אני רוצה לעשות עלייך סדרה, אני רוצה לצלם אותך, אני רוצה שאת תהיי בתוך הסדרה הזאת של היומן של הנשים הפועלות, מה הייתה התגובה שלך?
דווקא להפך, קיבלתי את זה באהבה, ואני להפך, רציתי כאילו שכולם ידעו שאני נהגת אוטובוס, ולתת את הכוח לכל אישה שתנסה, ושום דבר לא קשה בחיים, ואיך אומרים, שאין דרך בחיים, אין דרך ללא יציאה, ושיצליחו בחיים, זה הכל.
האם גם את סבורה, סוע חמד, שבחברה שלכם, בחברה הכללית, בחברה הערבית, כן, עדיין כן. מסתכלים על נשים, על נשים שעוסקות בעבודות שהן לא בהייטק, ולא כן. ברפואה מתקדמת, ולא במקצועות שהם, יש להם איזה פרסטיג', יש להם איזה יוקרה, עדיין מסתכלים עליכם כעל נשים שקופות, על אנשים שקופים?
את האמת יש עדיין, עדיין אפילו כאילו אחוז מאוד גבוה, אבל מתפתחים לאט לאט לתת לאישה להתפתח, לנסות, ללמוד כל דבר, כל מקצוע שהיא אוהבת, אבל להגיד לך, זה לא הולך בהתפתחות ממש, הולך לאט לאט.
למה? למה זה כל כך לאט?
למה? מה אני אגיד לך? קודם כל זה כבוד עידה, כל אחד יש, מה אני אגיד לך? זה המנטליות שלנו.
זה מנטליות או זה עניין, או שזה, תגיד, זה עניין מסורתי, זה עניין של מסורת? כלומר, שאישה צריכה להישאר בבית ולא לעלות על אוטובוס.
כן, מה אני אגיד לך, ככה גדלנו, ככה גדלנו, אני יודעת. הם באים מצד שהאישה כשהיא לא יכולה, או יכולים לשמור על האישה יותר, שהאישה היא רק צריך לשמור על הילדים, על הבית, לא מעבר לזה.
כמן בלג'יל זעיר?
אנחנו בשנת 2022.
זו בדיוק השאלה שלי אלייך, סואה חמד. גם בלג'יל זעיר, גם בדור הצעיר, זה עדיין ככה?
יש ויש. אני לא אומרת שהכל, יש ויש. אבל הולך הכל איתי, לא מתפתחים ממש מהר. אבל באיזה סב יגיעו שכולם ייתנו את הדרך לכולם.
אני חוזר אלייך, סואה ערף. כדי לברוא, כדי למצוא דמויות, אני כבר יודע את זה מהמגזינים שלנו בכאן 11, כדי למצוא דמות מעניינת שאפשר לדבר איתה, ואפשר פתאום להתחבר אליה, צריך המון עבודת תחקיר. איך הגעת לנשים האלה? לנשים מהממות כאלה, כמו סואה שאנחנו מדברים איתה עכשיו.
כן, טוב, קודם כל, היה לי צוות של תחקירנים. שנית, נעזרתי המון בארגוני הנשים, באשת חי וכל ארגוני הנשים המקומיים, למועצות המקומיות. אוקיי, והמתנסים, שיש בהם המון פעילות של נשים, בדרכם הגעתי להמון נשים. עכשיו, היו לי מלא סיפורים, אבל חלק מהסיפורים שאנחנו לא צריכים לצלם, כי חלק מהם עובדות במפעלים, אז המפעלים לא רצו לתת לי אישור לצלם בתוך מפעל, או חלק גרושות, לדוגמה, אז האבא או הילדים לא רצו שהאישה תשתתף. אז היו מלא מכשולים בדרך, אבל אני נורא מרוצה משמונת הדמויות, ואני מאוד אוהבת את וכולם, ונורא גאה בכולם, וסוהה, שעכשיו דיברת איתה, היא גם דמות יוצאת דופן, כי אתה רואה אושה, הסרט שלה הולך להיות מוקרם ביום שני בשעה 8, אתה רואה אישה יוצאת דופן עם המון כוחות, עם המון עוצמות, ואתה רואה אישה שמלחמת כדי להתפתח, והיא עושה את זה בצורה כל כך עדינה, שהיא לא מתנגשת עם החברה, נכון סוהה? היא לא באה בהתנגשות עם החברה.
אני עושה את זה, איך אומרים, בשיתוף פעולה עם בעלי, עם המשפחה שלי. גם זה, גם צעד, בזכותם הם נתנו לי גם לנסות וללמוד ולהתפתח גם. אז הכל בשיתוף, אני, בעידה שלי, אני אומרת, צריך שיתוף פעולה עם המשפחה, עם הבעל. ואחר כך זה בא לאט לאט.
כלומר, את אומרת, סואה חמד, שבשביל שאישה תצליח, ושאישה תצליח ל... איך אומרים, לפרוץ קדימה ולהתקדם בחיים, זה לא יכול לעשות בלי הסכמה של המשפחה מסביב, נכון?
זה לא אומר משפחה, אחד משלים את השני.
הבנתי.
בלי עבודה, זה אי אפשר לחיות בלי משפחה ובלי בעל ובלי ילדים, וגם אי אפשר גם לחיות לבד. לפחות בשביל התמונה שתהיה מושלמת, צריך שיהיה שיתוף פעולה בין החבילה שלנו, או אם אני נשואה ואם אני לא נשואה. עם זה, עם ההורים שלי.
מקסים.
אז אני עשיתי את זה בשיתוף פעולה עם ההורים ועם הבעל.
סואה חמד, נהגת אוטובוס מירקה, תודה, תודה רבה לך. וסואה ערף, אני חוזר אלייך, הסדרה הזאת, יומנה של פועלת, כיף ביטולו בלערבי?
יומיית עמלה.
יומיית עמלה, שזה היום-יום של הפועלת, כן? היומנה של פועלת.
יומנים, אני ניסיתי לבנות את זה כמו יומנים.
יפה. מתי זה משודר בעוד 33?
זה התחיל השבוע שעבר, זה בכל יום שני בשעה 8 בערב.
כל שני בשמונה בערב, בערוץ מכאן 33, יומנה של פועלת.
נכון, נכון.
תודה, תודה רבה לך, סואה ערף, ובהצלחה הרבה. גם עם הסדרה עם הפועלת הזה, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה ביי, לכם, ביי. תודה.
האזנתם להסקט מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסקט היא איילת דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסקטים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב'. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסקטים תוכלו למצוא באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 14:00 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.